טוב, אז אנחנו מתחילים פרשת חוקת, ואני תמיד אוהב את ההתחלה להסתכל על הפרשה בגדול, ואז לעבור זה יותר ביון. אז הפרשה שלנו בעיקר תעסוק, בהתחלה יהיה לנו את הדין של פרה אדומה, יהיה לנו את הדין של תממת, יהיה לנו גם דיני תומת מת וגם דיני תארת תממת. אז אנחנו מגיעים ועבור כל הידע מדבר צין שרשם למד אותנו, הכוונה היא שתמו מתי מדבר, זאת אומרת שבאיזשהו שלב עברנו את 40 שנה במדבר, מיטת מרים, חיסרון של מים, עם ישראל בא למשה בתלונות, משה הולך עם אהרון, הקדוש הוא מצווה אותו לקחת את מתהו ולדבר אל הסלע, הוא לוקח את המתה, הולך ומדבר אל הסלע, ומודיע להידע, שימון האמורים, המנסה הזה נוציא לכם מים, והיה משה את עדו ויחד את הסלע במתהו פעמיים, נדבר על מה פירוש המילה פעמיים, ואז ויצאו מים רבים, כולם שותים. והקדוש אומר למשה ואהרון, יען לא אמנתם בי, אז אתם לא תביאו את הקהל, הם המים ריבה שרבו בני ישראל את השם. הפסוק מתאר את זה כמצב שעם ישראל עשה מריבה. משה שולח מלאכים למלך אדום, פתאום אנחנו חברים, כה אמר אחיך ישראל, אתה יודע שאנחנו ירדנו למצרים, תן לנו לעבור בארצך, הוא אומר לא, תן לנו לעבור במסילה, הוא אומר לא, הוא יוצא עם יד חזקה, ואנחנו רוצים לעבור מסביב. אנחנו נוסעים מסביב, מגיעים לאור ההר, צריך ביאור מה השם הזה, והגיע הזמן שאהרון ימות, וזה מוגדר שאהרון ימות על גבול ארץ אדום, צריך ביאור מה החשיבות של זה, ולמה? על אשר מריתם את פי למים ריבה. מה אהרון עשה? לא ראינו שום פעולה באהרון, של אהרון במים ריבה. עולים לאור ההר, אהרון מתפשט, הוא מת, אלעזר נהיה כהן גדול במקומו. היו שני בנים, אלעזר הוא ממשיך דרכו בשלב הזה של ההיסטוריה. הכנעני שומע שעם ישראל בא דרך האתרים, יש לנו מסורת שהם שמעו שנסתלקו על בני הכבוד עם מיטת אהרון, הם נלחמים, שובים שבי, מסורת שזה היה שפחה אחת, עם ישראל עושה נדר, שנאחרים תריהם. למה זה חשוב? למה זה אמור להועיל? למה יישא? וישמע השם בכל ישראל, ואנחנו עומדים בחרם, למרות שהחזם למדים אותנו שלא עמדנו בחרם, שהחן גנב מהחרם הזה גם כן. נוסעים דרך ים סוף, אנחנו חוזרים קרוב למצרים כבר, לסבוב דרך ארץ אדום, ותקצר נפש העם בדרך. עכשיו אנחנו מדברים על העם שהוא הדור הבא, הדור של כניסה לארץ, וזה החטא השני שאנחנו רואים להם. הראשון עם ריבה, השני ותקצר נפשם בדרך, והם אומרים למה אליתנו ממצרים, אליתנו ממצרים, תמוע מאוד, הם עומדים על סף להיכנס לארץ, והם אומרים טענה כזו, מה שייך פה? אז אין לחם, אין מים, נפשנו קצה בלחם הקלוקל. מה העניין? אז יש נחשים שרפים שצריך להגדיר מה זה נחשים, מה זה שרפים, וימות עם רב מישראל, פה משום מה התורה לא אומרת לנו מספר, באים למשה ואומרים חטאנו, ורק אז משה מתפלל. עד שהם באים ומבקשים סליחה, אנשים מתים ומשה לא פוצה פה. הקדוש אומר למשה לעשות שרף, משה עושה נחש נחושת, לא שרף, ומי שרואה אותו חי. צריך ביור, המשנה בראש השנה, יש לנו תיאור של הנסיעות הבאות, ויש לנו את השיר, אז יש ישראל עלי והראינו לה, יש לנו את והב בסופה, את היסוד של אפילו אב והבן, רב ותלמיד שרבים, בסוף נהיים אוהבים, למה זה פה? גם צריך ביור. אז יש לנו את הסיפור עם סיחון ואוג, והמלחמה נקדם, יחד עם אוי לך מואב, כן? על כן יאמרו המושלים, שזה גם, אנחנו נדבר, שזה בעצם הקדמה, הסיפור הזה, על כן יאמרו המושלים, היא הקדמה לפרשת בלק. הפרשה בעצם מסתיימת עם מסר למה בלק כל כך פחד. אז עכשיו נתחיל את הפרשה, ונתחיל עם משל של המגיד מדובנה. אני נתקלתי בספר, יש לנו פה חנות ברקול, מוכרים כמו סופר, אז הם גם מוכרים ספרים. אז היה להם לכבוד שבוע ספר הזה של משלי המגיד מדובנה. וגיליתי שזה ממש משלים יפים וקצרים. אתה יכול, תמיד חושב שזה ארוך, תוך שנייה אתה יכול לראות דבר מאוד יפה. אז הוא אומר על התחלת הפרשה, משל לאיש פחות ורק מאוד. והיה לו הצלחה כלכלית, והוא רצה להשתדך, עם הרב של הקהילה. והרב אף פעם לא היה מתייחס בנם זה, כי בנם זה היה מנובל גדול. והוא תופס את השדכן, ואומר לו, תשדך לבת שלי את הבן של הרב. אז הוא אומר לו, לא שייך, הרב לא הסכים. הוא אומר לו, לא, אני אתן לך הרבה כסף. אתה לך, תשדך לי את הרב. אז השטחן הולך, וזה אומנותו, מדבר, 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 מחליק. אחרי שהוא דיבר ודיבר מספיק, איכשהו הוא מצליח לשכנע את הרב שהילדים ייפגשו, והילדים מתארסים ומתחתנים. בא שבע ברכות, עובר כל השמחה, ופתאום האדם הזה רואה שהרב לא מתייחס אליו בכלל אחר כך. כי אין שום קשר נב. אני לא צריך. רב צריך לענות פה. אז וחודש, חודשיים, שלוש, הוא רואה שבנם לא מתייחס אליו, אז הוא מתחיל, הוא מעביר מסר לרב, מה זה? אנחנו מחותנים, הילדים שלנו התחתנו, איך זה שאין לך יחס אליי? אז הרב מוסר מסר חזרה, הוא אומר לו, תראה, אתה מנובל כמוך, אני אף פעם לא היה לי קשר איתך, וגם עכשיו אין שום היגיון שיהיה קשר בינינו. אלא מה, יהיה לך שאלה, איך זה ששידחתי את היד שלי עם הבת שלך? זה באמת השאלה. זו השאלה. השאלה היא לא למה אין קשר בינינו. אומר המים מדובנה, זה הפרשה שלנו. אנחנו מסתכלים לתורה, ואנחנו חושבים שהכל אנחנו צריכים להבין. הקדוש הוא נתן לנו תורה, יש קשר בינינו. הקדוש הוא התחבר בינינו, זה הברית נישואין בינינו. ואז אנחנו מגיעים לחוקים, ויש לנו שאלה, איך זה שזה אנחנו לא מבינים? אז התשובה היא, זה ההפך. בעצם אין שום היגיון, איך הקדוש הוא מתחבר איתנו, איך הוא נתן לנו תורה? השאלה היא ההפך, אנחנו מאיפה מגיע לנו הקשר הזה עם הקדוש ברוך הוא? החוקים הם מה שמזכירים לנו שיש פה איזשהו איזון. בכל זאת, זה הקדוש ברוך הוא וזה אנחנו. אנחנו לא רואים, והקדוש עושה איתנו טובה שבכל זאת זה הדבר התמוע, שיש דברים בתורה שאנחנו כן מבינים. אנחנו מתחילים את הפרשה עם וידבר השם עם משה ואל אהרון. יש לנו 18 פעמים בתורה שהתורה אומרת שהקדוש הוא דיבר עם משה ואל אהרון. עכשיו, המחילתא דן על 13 פעמים שהקדוש הוא מדבר על משה ולארון, וכנגדם 13 מיעוטים. יש מחלוקת במחילתא האם הקדוש הוא באמת דיבר על משה ולארון, או שהפסוק מתאר את זה ככה, ובגלל זה יש י' ג' מיעוטים כנגדם, ללמד אותם שהקדוש הוא לא דיבר עם משה ואהרון, אלא דיבר עם משה לדבר עם אהרון. אז המפרשים כולם מתקשים, אבל זה 18, זה לא 13. אז הכתב הקבלה נותן תירוץ שדעתי הוא גאוני. הוא אומר, החמש פעמים האחרים, הקדוש ברוך הוא דיבר עם משה ואהרון, אבל זה לא היה ציווי לעם ישראל. לא היה דיבור הלאה. אז לא היה צריך מיעוט כנגדם. המיעוט כנגדם זה על הציוויים לעם ישראל. לא היה מציאות שהקדוש הוא דיבר עם משה ואהרון, נעביר לעם ישראל. על הציוויים יש, יש רק 13, וה-13 האלה יש כנגדם 13 מיעוטים. מה? כן. בסדר, אבל אתה תראה, הרבה פירושים אחרים מנסים לתת כל מיני תירוצים אחרים. זה אני ראיתי את הרב פישר, הרב שלמה פישר, השיעור שלו היה מאוד מאוד פשוט, כולם יכלו להבין זה. הגאונות שלו היה בפשטות, הגעת, לא הכרת את סוגיה והיה מכניס עד סוף האחרונים.
אני מספר לרב חיים שהיה פעם מישהו שזקן אחד שבא לי לבדוק מה זה השיטה הזאת של בריסק וזה, הוא בא פגש את הרפם, שאל אותו מה זה, אתם אומרים לו, בוא תראה, יש פה רמב״ם, יש פה רמב״ם אחר, נכון? זה סתירה? כן, זה רמב״ם לכאורה קשה, הוא חשב, זה לא יודע מה אתה אומר, אני אומר שזה, זה, 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 אז כל כך תמך וזה, ולמחרת הוא בא בכך, נו, עבדת עליי, אין במחרת קושייה.
אני היה לי את זה, הלכתי לשיעור של עבדה בפיינשטיין, חצי שנה, ועזבתי, לא חצי שנה אפילו, הייתי כמה חודשים, ועזבתי, אמרתי, מה, אני לא מבין למה כולם מדברים עליו שהוא כזה גאון, שהוא פשט, הוא קורא גמרא, הוא קורא רש"י, הוא קורא תוספות, זה פשט. והוא ממשיך, הוא מסיים עמוד כל יום. כל שיעור היה מסיים עמוד. עזבתי את הישיבה. הלכתי לישיבה אחרת, ושאלו אותי מאיפה אתה בא, אמרתי מהישיבה של עבדה ופיינשטיין. פשש, עבדה ופיינשטיין, איזה גאון. טוב, כמו כמו שאני הולך, כולם מתפעלים, הוא כזה גאון. אמרתי, טוב, פספסתי משהו. חזרתי לישיבה, כאילו אחרי שנה, כמעט שנה שלמה, לא הייתי. חזרתי לישיבה, וכל פעם לפני השיעור הייתי מכין זה שש שעות. ואז פתאום אני נכנס לשיעור. ואיך שהוא קורא את הגמרא, הוא מיישב סתירות מסוגיות אחרות. איך שהוא קורא את הרש"י, הוא מיישב, הוא לא אומר לך שהוא מיישב. פשוט קורא, קורא. אז מי שלא יודע, הוא קורא גמרא רש"י תוספות. אבל כשאתה מכין עם הראשונים, אתה מכין שאר סוגיות, אז פתאום, וואו, אוקיי, אז פעם באתי אליו אחרי השיעור, הוא העביר פשט מאוד דחוק ברש"י. אז התחלתי להתווכח איתו. אז אני מתווכח 5 דקות, 10 דקות. בסוף נמאס לו ממני. אז הוא אומר לי, תראה, אני מסכים איתך שהקריאה הפשוטה של רש"י כמו שאתה אומר. אבל רש"י מתייחס לסוגיה שמופיעה לנו בזבחים וסוגיה שמופיעה לנו בנזיר. וגם בזבחים וגם בנזיר אין אף דעה, לא בנתנים, לא בנאמורים, שמסתדרת עם השיטה של רש"י כפשוטו בסוגיה הזו. אז בגלל זה אי אפשר להבין רש"י ככה. זה לא יכול להיות רש"י. בסדר? אוקיי. זה לפעמים דברים פשוטים, הם בכל זאת... טוב. הלאה, אז אנחנו דנים בזאת חוקת התורה, זה צריך ביאור על לשון זו, גם הזאת המיעוט, גם חוקת, ומה זה התורה. הרבה פעמים ישנו לשון תורה על פרשיות בתורה, כשישנו חוקת התורה, משמע שיש התייחסות לכל התורה כהתורה. זה צריך לבדוק אם בעצם זה מופיע במקומות אחרים ככה. בואו נעשה חזרה מהירה על דיני פרה אדומה.
רגע, איך אתה רוצה שיהיה כתוב?
קודם כל אפשר לכתוב זאת החוקה, או זו, זה, בשביל מה צריך את הקנאה הזו בכלל? אבל לומר זאת חוקת התורה, זאת אומרת זו החוקה של התורה. זה החוקה של התורה, מה כל כך מיוחד בזה? אז, הפרשה הזו בעצם לא במקומה. הפרשה הזאת נשנית באלף ניסן בשנה השנייה שהיינו במדבר כשהוקם המשכן, כי קיימו את הפרה אדומה הראשונה בבית ניסן, וזו ממנה שעם ישראל יהיה טהור לפסח הראשון.
זאת אומרת בכלל לפני 40 שנה.
לא, כי 40 שנה אולי עברו באמצע הפרשה שלנו. ויבואו כל העדה, זה באמצע הפרשה. אז לא ברור מתי 40 שנה עברו. אבל הפרשה הזו בכלל לא כתובה במקום. זה היה צריך להיות בהתחלת במדבר, או בשמות ויקרא. זה לא שייך פה. אז הראשונים דנים למה זה בכלל פה. יש אומרים שזה כי היו טמאי מתים מהמחלוקת של קורח, אז התורה רצתה להסמיך את תומת מת לפה. רש"י אומר שנסמכה פרשה פרה אדומה למיתת מרים, שכמו שהקורבנות מכפרים, ככה מיתת צדיקים מכפרת. אז זה יכול להיות סיבה למה זה פה. יש אומרים שהקדוש רצה להסמיך את זה לסוף פרשה הקודמת, שהיה לנו את כל הדינים של הכהנים, הזכויות של הכהנים, אז זה אחד מהאחריות של הכהנים, כמו לשמור על הקדושה והטהרה של המשכן הפנימי, ככה גם זה. זה הכל תירוצים. אני עוד לא שמעתי תירוץ. אחד עם מרים אולי הכי קל לי להבין. אבל שם שם לו חוק ומשפט ושם ניסהו, אם אנחנו אומרים שחוק ומשפט, זה מה אנחנו אומרים? זה... שבת ופרה, לא? חוק ומשפט, לא ככה דרשו חזן?
שבת ואריות, לא?
שם שם לו חוק ומשפט במראה.
אה, זה שבת ופרה. שבת ופרה, לא יודעים, שבת כתוב.
מה זה החוק? החוק הוא לא פרה? שם שם לו חוק ומשפט, שם שם?
זה
מי שזכור לי. אז זה בכלל מאוחר. טוב, בואו נחזור. איך עושים את הפרה? אז... הפרה אדומה, קודם כל צריך בור מלשון אדום בתנך. אנחנו נתייחס עכשיו שהאדום על תרי יין כי יתאדם, שהאדום זה אדום שלנו, באיזשהו מקום אדום, סגול, אנחנו נתייחס כאילו זה אדום. אבל שתדעו שזה נידון. האם אדום זה אדום שלנו? זה צריך להיות פרה ולא עגל, דהיינו בת 3 או 4, או זקנה יותר גם קשרה. אם יש לה שתי שערות לבנות או שחורות בעיקרן, גם אם הראש הוא אדום, זה פוסל אותן. עכשיו, זה אם בתנאי שזה בגומה אחת או שתי גומות שמוכיחות זו על זו. נראה לי שזה העניין של אדומה תמימה, שהתורה מלמדת כזה דין. זה תמימה באדמות, אבל אני לא בטוח שנאמר בטל ברוב על כזה דבר. אנחנו לא אומרים בטל ברוב על חוט של צמר שהתערב בפשטן. לא אומרים את זה, אנחנו אומרים תצווה את כל הפשטן ותגלה איזה הוא החוץ שצמר. לא בטוח שנאמר בטל ברוב כזה דבר. התורה קוראת לה חטאת, אז אנחנו דורשים מזה שכל הפוסל בקודשים פוסל בפרה אדומה, רבועה, אתנן, מום. בכלל, למה היא נקראת חטאת? למה אנחנו מתייחסים לה כמו קורבן? אז אם אנחנו אומרים שזה בגלל זה שכל הפוסל בקודשים פוסל בה, אז בסדר, זה למה. אבל הרמב״ם אומר שהפרה האדומה, הרמב״ם אמרו נבוכים, שהפרה האדומה מחפרת אטומת מקדש וקודשיו שלא התגלה לאדם. אנחנו יודעים שיש קורבן ראש חודש, קורבנות יום כיפור, שהם מחפרים אטומת מקדש וקודשיו שהיה ידיעה בתחילה. אבל כשאין לא ידיעה בתחילה ולא ידיעה בסוף, על זה אומר הרמב״ם מציץ והפרה האדומה מחפרים. זה למה שזה נקרא חטאת, ככה הרמב״ם כותב.
מה, עצם השריפה שלה?
כן, המעשה הפרה, מעשה הפרה. שריפה שלה, כן. אתה יכול אולי להוריד את הטלפון מהשופר רק, ככה אנשים... כן.
בסדר.
אשתי יודעת שיש לי סולארי. זה לא משנה.
אור החיים מדבר על חוקת התורה, למה המשד הזה שדרמב"ם יש את הטעמים שלו?
גם פה יש טעמים, עוד רגע נדבר על טעמים. יש גם טעמים פה. אשר אסור לשים עול על הפרה אדומה, אסור לעשות בה שום עבודה, מה שלצורכם מותר, לפרוס עליה סדין מפני הזבובים מותר, או מה שלצורך הבהמה זה כן מותר לשים עליה. כהן אדיוט כשר לעשות פרה אדומה, אבל אם כהן גדול רוצה לעשות פרה אדומה, חוץ מאהרון, הוא יכול לעשות את זה. אחר כך נדבר למה דווקא אהרון לא, מהדין אין קטגון עשה סניגור, אבל כהן גדול אחר שרוצה לעשות את זה כן, אבל יש דין מיוחד שהוא צריך לבוש בגדי כהן אדיוט כשהוא עושה את הפרה אדומה. הוא לא יכול לעשות את זה בבגדי כהן גדול. עכשיו, מה?
בגדי זהב.
יפה, נכון. בעצם הבגדים שהכהן גדול לובש ביום כיפור זה בגדי כהן אדיוט. זה בגדים לבנים של כהן אדיוט. הפרה אדומה, חז"ל דרשו כשרה בטבול יום. הצדוקים חלקו על זה שהיא כשרה בטבול יום. אז כדי להוציא מליבם של הצדוקים, חז"ל הקפידו שכל מי שעוסק בפרה אדומה יהיה טבול יום. מי שבא לעסוק בפרה אדומה היה עולה להר, מתמים אותו בשרץ, טובל, ורק אז היה עושה את מעשה הפרה אדומה. עכשיו, אנחנו רואים בהרבה מקומות את ההגדרה להוציא מליבם של צדוקים. כתוב בתוספת ביומה שהיה כהן גדול שבא לאבא שלו, הוא אמר לו, אתם תמיד דרשתם ולא קיימתם. אני דרשתי וקיימתי. אני עשיתי את המעשה יום כיפור בפנים, כמו שאנחנו תמיד טענו. אמר לו, אביו, תמיהני עם תאריך ימים, ולא הוציא את שנתו. כך כתוב בתוספת על יומה. אנחנו רואים הצוות הזו, שגם אבא היה צדוקי, גם הוא דרש. אבל הרבה מה שהצדוקים עשו היה דרישה, לא היה עשייה. אז החז"ל רצו להוציא מליבם של צדוקים, כי הרבה מזה היה בלב, זה לא היה במעשה. ואנחנו רואים שהם יהיו תלויים בחז"ל, בקידוש החודש. הם לא אמרו, אנחנו נקים סנהדרין של עצמנו.
אבל כזרי בבטן.
מה?
שאומר שם, איך הם יכולים להתווכח לגבי יום פה, יום שם, אם בכלל לגבי העיבור הם מסכימים. כאילו,
העיבור
של החודש, מה?
אחרי,
כאילו, תמיד, הם לוקחים חודש אחד קדימה, אז מה משנה יום פה, יום שם?
אנחנו רואים שהם לא הקימו סנהדרין לעצמם. הם ניסו להתווכח מבפנים. אז החז"ל עשו את המקסימום להוציא מליבם, להוציא מדעתם. אז בגלל זה חז"ל הקפידו שזה יהיה דווקא מההתחלה עד הסוף, כולם יהיו טבול יום. עכשיו הצדוקי לא יכול להיכנס לבית המקדש לשיטתו. כי הוא תמי מת, אין לו אפר פרה אדומה. צדוקי שיטתו, אם הוא מת שיטתו. עכשיו, החוקרים היום טוענים שהצדוקים התמקדו, בעיקר היו כהנים. בעיקר רכת הצדוקית היו כהנים. ככה הם טוענים. אז תחשוב מה זה. אתה רוצה להיות, בן אדם רוצה להיות צדוקי, רוצה להיות כהן, רוצה לעשות את העבודה, הוא לא יכול. הוא לא יכול להתאר מטומאת מת. בגלל שכל מעשה היו בטבול יום, אז חז"ל רצו לאזן את זה, שאנשים לא יקלו בפרה אדומה, הרי זה כן הבסיס של טהרה מטומאת מת. אז חז"ל התקינו המון מעלות וחומרות בפרה אדומה, לאזן את הכולה הזו שהם עשו, להוציא מליבם של צדוקים. אז יש דוגמאות. התורה אומרת, אנחנו דורשים מהתורה שהכהן צריך לפרוש מביתו שבעה ימים לפני מעשה פרה אדומה, כמו כהן גדול לפני מעשה יום כיפור. אז חז"ל התקינו שהוא צריך לפרוש גם מאשתו. לא רק אנחנו חושים שמא אשתו תימצא נידה. מה, אם יש כזה חשש, אז שיפרוש ממנה כל השנה. לא, כל השנה מותר. פה תוספת חשש.
כל השנה מותר, אתה אומר.
מה?
אתה אומר כל השנה.
כל השנה מותר לבן אדם להיות עם אשתו. מה, בן אדם לא צריך לחשוש שמא תימצא... פה חז"ל אמרו, שמא תימצא, כן, שמא תימצא נידה אחר כך. אז מה... לא, פה פתאום הוסיפו חשש על חשש. מפרישים אותו ללשכת בית האבן, שכל מעשה היו בכלי אבנים שלא מקבלים טומאה. הכהנים לא היו נוגעים בו. שבעה ימים אף אחד לא היה נוגע בו, מחשש לא לטמא אותו. שבעה ימים היו מזין עליו, כי צריך לעשות שלישי ושביעי. אולי הוא נטמא וזה היום השלישי שלו, אולי הוא נטמא וזה היום השלישי שלו. אז כל יום מהשבעה ימים, הגמרא דנה איך היו מסתדרים עם שבת, לפי השיטות, איפה שבת היה נופל. באיזה יום כדי שלא נפספס אחד מהשלישי והשביעי. אז כל יום היו מזים עליו שלישי ושביעי. עכשיו, מי היה מזה עליו כל יום? הרי התורה אומרת, כדי שהזיה תהיה טובה, צריך שזה יהיה אדם טהור. אז חז"ל עשו מעלה מיוחדת, שזה יהיה בן אדם שבחייו לא נטמא טומאת מת. איך משיגים בן אדם שאף לא נטמא טומאת מת? היו לוקחים נשים טהורות, שמים אותם על גבי הר, שיש מתחת להר קטע חלל, שאז התומה לא בוקעת ועולה. כן? אנחנו רואים שאם יש מת קבור, אז התומה בוקעת ועולה עד השמיים. עד שיהיה מצב שיהיה פותח טפח, שיהיה אזור, חלל, גודל מסוים, שאז אנחנו רואים התומה נכנסת לחלל ולא עוברת מעבר לזה. אז בגלל זה, אם אינם הולך על האדמה ויש מת קבור מתחתיו, אז תמי. אך כללית היום אנחנו מקפידים שבארון יהיה פותח טפח. שהאדמה הבוקה, התומה לא בוקעת ועולה מעל הארון. אז בגלל זה בכלל, בתי קברות היום, רוב בתי קברות אין בעצם תומה שם. התומה תהיה הגולל ודופק. המצבה, הארון עצמו, אבל התומה בוקעת ועולה אין לך ממש.
גם אם נוגעים במצבה,
מה? אם נוגעים במצבה, זה מחלוקת. אם המצבה הוא גולל, זה מחלוקת רשיתוס, מה זה גולל ודופק? אז זה כמו לגעת במת. זה אנחנו דורשים מהפרשה שלנו, שכל שיגל פני השדה, אנחנו לא. אנחנו פוסקים לא כך, אנחנו פוסקים שזה הלכה למשם סיני. שלא דורשים את זה מהפרשה. זה דיון, זה דיון. עכשיו היה דיון בזה. אז היה חלל מתחת להר, לכיפת ההר, איפה שאנשים האלה היו יולדות את הילדים. והילדים האלו היו גדלים שם כדי שהם ישרו תורים, וכשהגיע הזמן לעזות על הכהן גדול לשבעה ימים האלה, היו לוקחים את הילדים האלה על גבי היוסרס, לוקחים שני פרים, שמים דלת מעליהם, ואז ככה אין תומה בוקה ועולה, לוקחים אותם למטה לנחל, היו דולים בכלי אבן את המים, ואז מביאים את זה והם היו מזים לכהן גדול. עשו חצרות, זה חצרות בירושלים שבנויות הסלע תחתיהן חלל, ואנשים מעוברות באות לשם, יולדות, מגדלות את הילדים שם. והיה כבש מהר הבית להר המשחה, שהיה עשוי כיפין כיפין, נכון? אתם מכירים שוב משום תומה בוקה ועולה, שהכהן גדול היה יכול ללכת מהר הבית להר המשחה על הגשר הזה, כדי שהוא יכול לעשות מעשה הפרה. עכשיו, מה זה מעשה הפרה למעשה? הכהן יוצא עם העוזרים שלו על הכבש להר המשחה. היו מתמין את הכהן עם שרץ. עכשיו, אחרי כל תארה זו, מתמים אותו, וזקנים סומכים ידיהם עליו ואומרים לו, תבול אחת. היו עושים מערכה, דיינו, אנחנו נשרוף עכשיו את הפרה, אז צריך לעשות עם עצים וארונים, ברושים, טעינה חלקה. היו לוקחים את העצים האלה, עושים מהם מערכה, עם חלונות באמצע, שהאוויר יוכל להיכנס לסוף צטו, קופטים את הפרה בחבל, חבל מגג, ושמים אותה על המערכה, עם ראשה לדרום ופניה למערב, למקדש. דהיינו, ככה, פנים לשם, דהיינו, הזנב של הצפון, הראש לדרום, פנים למערב כלפי המקדש, והכהן עומד במזרח ופניו למערב, פניו למקדש, ושוחט במינו, מקבל את הדם בכף בשמאלו, אנחנו רואים ויזה באצבעו, אנחנו דושים שזה צריך להיות דווקא ביד, לא בכלי, אם הוא תופס בכלי זה לא טוב, ואז מזה באצבע ימנית מכפו השמאלית שבע פעמים, כל פעם תובד תפילה חדשה כנגד הקודש הקודשים, והוא צריך לראות את קודש הקודשים. זה אחד מהדברים שהגמרא דנה, איך היה בנוי הר הבית שמהר המשחה הוא יכול לראות פנים, הרי הר הבית עולה כל הזמן. יש לך את כל המדרגות שעולות מהפתח הראשון. אז הגמרא דנה, גם לגבי מיקום המזבח, הגמרא דנה, איך הוא יכול לראות מהר המשחה, שיהיה לו איזה חצי או משהו, הוא יוכל לראות את קודש הקודשים.
אתם חושבים את המיקום של קודש הקודשים בימינו, כי מצאו איזה מקום מסוים שיכול להיות שם עשו את התופש לפרס. אז אומרים, ככה, מקו ישר לשם,
מה? זה לא ידעתי.
זה לא זכור, זה בתחומי, זה שדיונים פרים ה...
טוב?
מה נראה שעשו שם פרה דיון?
זה רעיון, תראה, אני יודע, משטח סלע כזה, ועוד זה בנו לי על הכנסייה או משהו כזה, עשו על עצמך, זה לא כל קדוש.
לא,
היה ליד זה, יש שם נראה לי איזה מבנה, לא יודע מה, איזה מקום לטבילה, משהו כזה. יכול להיות שבגלל זה, ש... איזשהו מבנה מסודר שהיה דומה למבנה של אשר צריך לסוף את הפרה.
יפה,
היום יפה. זה נראה לי, בגלל זה דווקא, אולי יש שם מקווה, לא יודע.
טוב. כל פעם הוא מזה פעם חדשה. עכשיו, זה דבר שישנו במסורת, שחזל כך דרשו, ויש תרגום שלא יודעים מי הוא. אומרים שזה תרגום יונתן, אבל זה לא נכון, כי יונתן לא תרגם את התורה. אז קוראים זה תרגום ירושלמי. אז התרגום הזה, הוא כותב שהוא מזה 7 פעמים בטבילה אחת בדם. וחזל דור שהוא לא ככה, שהוא מזה ואז מקנח את אצבעו בפרה, ואז תובד שוב את אצבעו ומזה פעם שנייה. 7 פעמים ככה. יש עוד מקום, אנחנו נדבר עוד רגע על שהוא סותר את מסעות של חזל, בגלל זה, זה אחד מהמקורות החזקים שטוענים שהוא היה קראי. שהתרגום הזה בכלל נחבר על ידי קראי בירושלים. התרגום ירושלמי. וככה היום זה הטענה הרווחת. אחרי שהוא מזה, אז הוא מקנח את ידיו מאדם בגוף הפרה, יורד מהמערכה והכהן מצית את האש, עומד מרחוק, והוא משמר עד שיוצאת בעובה והבטן שלה תתבקע. אחרי שהבטן התבקעת והיא עכשיו נשרפת, אז הוא לוקח עץ ארז, לא פחות מטפח, אזוב, לא פחות מטפח, וצמר צבוע בתולעת, שתולעת אנחנו רואים זה גגרים אדומים ביותר, שדומים לגרעיני החרובים, ויש תולעת כמו יתוש בתוך כל גרגיר. Yeah, למה זה נקרא תולעת שני? זה צמר שצבוע מהגרגירים האלה, ובתוך הגרגירים היה תולעת כמו יתוש. לא, 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 מטבע הדברים. ומזה היו עושים את הצבע, היו לוקחים משקל של 5 סלעים מהצמר הזה, זה היה תולעת שני. יש
להם צבע מאכל אדום שהם פיקים אותו בג'וקים מסוימים, שתוכלים אותו.
כן, אבל בתוך הצמח עצמו, כאילו... זה הפרה גנטית נראה לי.
לא, לא, יש הרבה דברים.
זה יכול להיות, זה יכול להיות.
זה יכול להיות, איך זה יכול להיות?
למה? לא, 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 לא. יש דברים, יש אילנות שהדרך שהם פורים, זה שהזבובים הולכים אחד לשני ומטילים ביצים. זה מצוי, יש קטניות שרק דרך ככה נוצרות. רק דרך הפריה של זבובים, שגם כן מטילים את ה...
תהנים, נכנס שם צירה קטנה, ששם היא צריכה להיכנס לתוך הפרי בשביל להפרוץ.
וואי.
ושם
נתקע. עכשיו, הכהן אומר לאנשים שעומדים סביבו, יש 7 מיני ארזים. אז איזה עץ ארז הוא צריך? אז הוא לוקח את עץ ארז כדי לוודות שזה הארז שהתורה אומרת. אז הוא מודיע לכולם, הוא שואל אותם עץ ארץ זה, הם אומרים כן. שוב הוא שואל אותם עץ ארץ זה, והם עונים שוב, ושלוש פעמים הוא שואל אותם עץ ארץ זה, הם עונים לו כן. אותו דבר איזוב, יש 4 סוגי איזוב. אז איזה איזוב התורה התכוונה? כדי להודיע לכולם שהוא קח מה שתורה התכוונה, הוא שואל אותם 3 פעמים, איזוב זה, איזוב זה, איזוב זה. ואותו דבר תולעת שני, יש 3 סוגי צמר צבוע אדום, והוא בא להראות שזה מה שהתורה צוותה. שואל אותם... תולעת שני זה, תולעת שני זה, תולעת שני זה. הוא קורח את האזוב עם הארז בלשון של שני, ואחרי שהאש כבר בוערת ברוב, לפני שיעשה הפער, הוא זורק אותם לתוך הבטן של הפרה. אחרי השריפה חובטים במקלות, וכל העצים והכל, כל מה שהיה שם שנשרף, הכל חלק מהאפר. כל זה קדוש, אז אפשר להבין שרצו שזה יהיה אש גדולה, כי זה יחזיק יותר זמן. חילקו את ההפרה לשלושה, את האפר לשלוש, אחד בחיל, שזה מוכן ומוצנה, והייתה לאדם בני ישראל למשמרת, זה לא משתמשים זה, זה משמרת. שני, כן. החיל זה ה...
מה שמקיף את הרבה.
נכון. שם זה היה, לא יודע. לא יודע. לא יודע למה זה היה דווקא בחיל.
ישרזו עליו, אבל זה...
לא, אמרנו, זה משמרת.
זה היה משמרת, נכון. יכול להיות שזה היה איתות. זה היה סימן, מפה ואילך אסור להיכנס תמים. שמה זכור לי שכתוב ככה? שזה היה בחיל כאילו סימן. החיל הרי היה את המס הורג ואז את החיל. אז המס הורג עד שם גויים מגיעים. ואז היה את החיל. ומהחיל ואילך אז רק ישראל טהור יכול להיכנס. אז יכול להיות, זכור לי שזה היה לאיתות. כאילו עד פה אתה יכול להיכנס, מפה אם אתה לא טהור אל תיכנס. השני היה בהר המשחה שישראל היו מזים ממנו, זה היה נשאר שם. והשלישי לכל משמרות הכהנים היו מקדשים, שזה היה מתחלק. היו 10 פרות, היו 9, אחד פרו של משה שהחזיק את כל תקופת בית ראשון, אחד פר של עזרא, ועוד 7 שנעשו בימי בית שני, ואחרון יעשה מלך המשיח. אמרו להיות 10, ככה חזן אומרים.
אז מעניין, בטח משה רבנו עשה מדורה כזאת, אתה יודע, 40 אמר, 40 אמר, 40 אמר כזה.
יש לנו מסורת שכל מה שמשה עשה לא התבטל, גם השמן נשחה של משה. שהקדוש הוא עשה הברכה מיוחדת שהדברים של משה מחזיקים. גם יש דעה שגם כלי המשכן שלו אף פעם לא נשבו. מה שמעשה ידיו לא התקלקל, וגם דוד המלך, יש דעה שאומרת שדוד הקים את הכותל המערבי, ובגלל זה זה עדיין קיים. יש מדרש כזה. טוב, אני בעד שנדלג על שאר הפרטים של פרה אדומה, כדי שנוכל להתקדם בפרשה. אז בואו נדבר שנייה על הרעיונות פה. פרה אדומה נעשית מחוץ למקדש. כל מקום שיש לנו מעשה מחוץ למקדש, אז חזל אומרים לנו שהאומות מקטרגים. כי כל מה שנעשה במקדש, מיודעים, זה עבודת השם. אנחנו פונים למערב, האומות פונים למזרח. האומות פונים לאיפה שהשמה זורח, השם שזורחת, אנחנו פונים לאגב שלנו לאיפה שהשם שזורחת. אנחנו לא עובדים עבודה זרה, אנחנו עובדים את השם. אבל מה שנעשה מחוץ למקדש, שם לאומות היה תפיסה. שם הם אמרו, אנחנו יכולים לקטרג. מה אתם כמו כולנו? אתם שוכלים את הסיר לעזאזל? מה זה? אתם שוכלים איזה בהמה שם לשטן? מה? אתם גם כן עובדים כל מיני רוחות ושדים. אתם לוקחים פרה הזו, פרה אדומה דווקא, אדום. אז כל מקום שפעולה נעשית, פעולה של קודש מחוץ למקדש, חזל מזרים אותנו שאומות יקטרגו על הפעולה הזאת. וזה למה שבדברים האלה חזל אמרו לנו שאנחנו צריכים להיזהר, להבין שזה לא ככה, זה חוק, הקדוש אמרנו לעשות ככה. כל העניין ש תומת מת זה מאתיו של נחש. אז הרמב"ן בהקדמה שלו לאיוב מביא כמה שיטות בהבנת מה זה תומת מת, מה זה מלאך המוות, מה זה השטן ומה זה היצר הרע. הרי חזל אמרו הוא מלאך המוות, הוא יצר רע, הוא השטן. אז הדבר הראשון, הדעה הראשונה שהרמב"ן מציג, זה שהשטן, הרי באיוב, איוב מתחיל עם דיבור עם השטן. הקדוש ברוך הוא מדבר, השטן, מאין תבוא, איפה תשוט, מתהלך בארץ, אשמת נפשך, הנך, עבדי אל איוב, אז הקדוש ברוך הוא מדבר איתו. אז הדעה הראשונה שהרמב"ן מייצג זה שהשטן, זה לא טבע האדם, זה לא כוח, זה מלאך, זה דבר חיצוני. הקדוש ברוך הוא מראה מלאך שקוראים לו שטן. והוא נברא להסתין ולהזיק. המלאך המוות הוא מלאך שנברא להמית. והמוות זה לא רק אפיסת חיים, אלא המוות זה על ידי מלאך שהוא אוסף את הנשמה. יש מלאך שבא ואוסף את הנשמה, וכשהוא אוסף את הנשמה, הוא לא רק אוסף את הנשמה, אלא הוא גם, אנחנו נראה בהמשך, הוא גם מטיל את החלק שלו בתוך הגוף, וזה מה שעושה את הגוף טמא.
מטיל את החלק שלו בגוף?
עוד רגע נדבר על זה, עוד רגע. זה, הוא מטיל, תן לי רק שנייה, נגיע לזה.
כי הוא יכול מכניס את משהו לגוף.
הוא, כן.
זה לא עדר, זה חלוט מוצא.
נכון, זה לא עדר, זה חלוט. דיינו, יש לנו שלושה דרגות. יש לנו טהרה, שזה כאילו היתיב. יש לנו קדושה, שזה עלייה, ויש לנו תומה, שזה ירידה. התומה זה לא רק שאין את החי. התומה זה היעדר, זה לא רק היעדר, אלא זה הטלת ערס, זה זוהמה של הנחש. אנחנו עוד רגע נחיב זה. הרמב"ן אומר, היצר הרע, אז הוא משתמש בלשון שלא הבנתי בדיוק, אבל זה נראה שהוא גם מתכוון לומר, שזה כוח חיצוני, זה איזשהו מלאך שנברא. החזן אומרים לנו שיש שבע שמות ליצר הרע. הוא נקרא רע, ערל, תמה, שונה, מכשול, אבן, צפוני. כן. אז כולם מורים שהוא לא רק כוח, הוא איזשהו קיום חיצוני. הרמב"ן מביא דעה שנייה, ועם הדעה הזו הוא דווקא מסכים, וזה שהוא מלאך המוות, הוא השטן, הוא יצר הרע. הוא אומר זה מחלוקת בין הסוגיות. לפי הסוגיה הזו זה הכל אותו דבר, והגמרא אומרת יורד ומתה, כשהוא פה למטה הוא מתה אנשים, עולה הוא מרגיז, הוא מספין, הוא מדבר נגד עם ישראל, נוטל רשות ונוטל נשמה, שכאילו זה אותו כוח שעושה את אותם, את כל הפעולות האלה. אז מה? כן, נכון. ואז יוצא זה הכל כוחות, וזה כוחות בחומר, ואין להם רשות בנשמה. וזה כמו ציווי אלוקי. הקדוש ברוך הוא אומר הקדוש ברוך הוא רצה שיהודה יזנה עם תמר, אז הקדוש ברוך הוא שלח בו תאווה. אז הרמב"ן אומר, אם אנחנו אומרים שהמלאך המוות, שטן, יצר רע, זה הכל דבר אחד, זאת אומרת, זה הכל כוחות, וזה דברים שהקדוש ברוך הוא גורם לנו מבפנים להתגבר. אז הקדוש ברוך הוא גרם מבפנים שיהודה תתגבר בו התאווה, באופן שהוא לא יעמוד בזה, והוא ילך עם תמר. חז"ל אומרים לנו שהקדוש ברוך הוא גורם מלחמות על ידי מלאכים. אז מה זאת אומרת? יש מלאך שבא ומניע את הדברים? לא, זה דברים פנימיים, והרמב"ן דווקא הולך עם הדעה הזאת. רבי יהושע אבן שואיב, שהוא תלמיד של הרשב"א, שהרשב"א הוא תלמיד של הרמב"ן, אז הוא אומר גישה שלישית. הוא אומר בעצם, הקדוש הוא ברא את האדם באופן שהוא לא ימות, ולא יהיה יצר הרע פנימי, היצר היה חיצוני, נחש חיצוני, ולא יהיה שטן, כאילו אולי שטן חיצוני כן. מה קרה? האדם חטא. ואז יצא מהנחש שפיתה את חווה הכוח של סמאל. והמלאך המוות בעצם בא מהכוח של הנחש. המלאך המוות פועל מהכוח הזה. ובגלל התאומה הגדולה שהיה לנחש, הקדוש הוא ציווה אותם דווקא בפרה אדומה. אדום זה אדום, זה איסף. ואיסף זה האומה שיש לה את האדמה שקוראים לה סעיר. סעיר זה השם של התנך לשד, לשטן, למלאך המוות. כן? הסעיר הוא לעזאזל, נכון? אז העניין של תומה זה לא כמו שרץ. השרץ, הגוף שלו בלי החיות, תמה. יש חיסרון בגוף. האדם, אין חיסרון בגוף. הרי אחד מהנצות הגדולות בתורה זה לקבור את הגוף. אנחנו מכבדים את הגוף, אנחנו מסתכלים על הגוף כדבר אילאי, כי בצלם אלוקים עשה את האדם. האדם כגוף זה דבר קדוש. אנחנו אומרים צריך לכבד את הגוף, צריך לקבור את הגוף. אפילו כן גדול, אפילו בדרך לעבודה של יום כיפורים, אפילו נזיר. כן. אבל כשהמלאך המוות ממית אותו, אז הוא מחזיר את הזוהמה של הנחש. רבי שואב משיב אומר יותר מזה, שבעצם כשעם ישראל קיבל את עשרת הדיברות, פסקה זוהמתן. היו אמורים להפסיק למות. כשחזרו וחטאו בעגל, חזרה זוהמתן. זאת אומרת, חזר המוות. וזה למה שפרה אדומה מחפרת על חטא העגל. כי העגל זה היה המשך של חטא עם הנחש, חטא של האדם הראשון. והפרה, אנחנו אומרים, הפרה שהיא דווקא אדומה, שהיא האימא של העגל, תבוא היא ותחפר על חטא העגל שהביא מוות ואת התאומה הזו של מוות לעולם. כך הוא עושה את המעגל הזה. כן, יש לו דרשות, רבי יהושע אבן שואיב, תזכיר לי בסוף, נראה לך, דברים מאוד יפים, מאוד מאוד יפים. הוא גם מסכם שיטות, זה אחד הדברים היפים. אתה מגיע לחטא משה רבינו עם הסלע, אז הוא מסכם את השיטות, הרמב״ם, רמב״ן, רבינו חננאל, הוא מסדר את הדברים. זה תענוג ללמוד. טוב, אז בואו נרוץ קדימה רגע. יש מושג מאוד מעניין בספרי. הספרי דן שהרבה דברים יש לנו קל וחומר בתוך דיני תומת מת, רק שאנחנו לא לומדים את זה מקל וחומר, הפסוק כותב את זה. למה? שאין עונשין מן הדין. זה מעניין שהספרי בפשטות נוקט שתומה זה עונש. לכל לא היינו רואים את זה, לכל זה דין. מה הקשר לאין עונשין מן הדין? אומר הספרי לא. כמה פעמים יש לנו מהלך הפרשה דברים שהספרי אומר, יכולנו בעצם לדעת מקל וחומר, אבל אין עונשין מן הדין. התורה אומרת הנוגע באמת לכל נפש אדם, אז חז"ל דרשו שבאמת ודאי גוסס כחי לכל דבר. אנחנו, וזה מושג מאוד חשוב, למרות שאנחנו אומרים רוב גוססים למיטה, אבל הוא לא מתמה. התורה אומרת או בעצם אדם, אז למה החמירה התורה כל כך בתומת מת? אז קודם כל יש משנה בידיים. משנה בידיים אומרת לנו שאומרים צדוקים, קובלים לנו עליכם פרושים. שאתם אומרים כתבי הקודש מתמים את הידיים, ספרי המינים אינם מתמים את הידיים. איך זה שאתם לא מכבדים את הספרים שלנו? אמר רבי יוחנן בן זכאי, וכי אין לנו על הפרושים אלא זו בלבד? מה אתם כועסים רק על זה? הרי הם אומרים עצמות חמות טהורים, ועצמות יוחנן כהן גדול טמאים. אז נכון, הוא עונה להם בלאג.
הוא מדבר על המנהיג שלהם בקול חמור אולי?
לא יודע.
אני צוחק,
אבל לא יודע. אמרו לו, לפי חיבתן, היתומתן. התשובה היא, שלא יעשה אדם עצמות אביו ואמו תורבדות. האדם מטיבו היה מסוגל גם להשתמש בכלים שעשויים מעצמות של ההורים שלו. אמר להן, ויש תוספת פה שהאדם היה עושה שטיחים מהאור שלהם, היה משמר את הבשר שלהם באופן שהוא יוכל לראות אותם, עושה תמונות פסילים. התורה רצתה שהאדם לא יעשה את זה. אז הוא אמר להם, מה ספרי כתבי הקודש? חיבתן, יתומתן, וספרי המינים שאינם חביבים, אין מתמין את הידיים. אז הרמב״ם אומר, הוא בא לזלזל בהם בתשובה שלו, אבל אנחנו גם רואים בתשובה שלו יסוד להבנה כל עניין של תומת מת. שהתורה תימה את האדם, התורה אמרה לנו שהאדם גופו תמה, כדי שאנחנו לא נבוא להשתמש בגופות. יש עוד שני טעמים שמוזכרים, החזקוני מביא, אחד שהתורה לא רוצתה שאנשים כל זמן ילכו למת והצטערו, התורה רוצתה שאדם יהיה שמח, אז יש זמן להיות עצוב, ואחר כך זה מתמה, זה סיוט ללכת למת, אז צריך להתאר.
כמו תריך בעצם של האבלות, שזה בעצם התהליך הזה של להשתכח מן הלב, לאט לאט, הרפואה הזאת.
אני לא יודע, שכחה אולי זה דבר אחר, אני חושב ש... אוקיי, ברמה מסוימת שכחה, כן.
שכחה היא להפנמה של הדבר הזה, והמשך החיים מעליו.
טוב.
כי צריך
להשתכח. כן, לא, זה כן, כן, ככה זה נראה. ודבר שלישי אומר, שלא ידרשו למתים באוב. זה היה בעיה נפוצה, אנחנו רואים גם בעם ישראל, בימי שאול. אז זה למנוע את זה, זה תמה, זה דבר שאנחנו צריכים להתרחק ממנו. יש פה דבר נפלא שהתורה אומרת הוא מזה מהנידה, מי שמזה תמה, וחזר אמרו לו מי שמזה לא תמה, רק מי שנושא כדי הזעה שלא לצורך הזעה. אז הגרא פה מאיר שזה דבר נפלא, איך חזל בעצם לקחו את פשט הפסוק ואמרו הוא לא קיים, לא קיים פשט. הפשט אומר מזה מהנידה תמה, חזר אמרו מזה מהנידה לא תמה, רק מי שנושא שלא לצורך כדי הזעה. אז הגרא נשאר צפיונה, הכתב הקבלה מעריך ומסביר למה זה לא כל כך קשה. יש כלל מוזכר כמדומני בפתיחה כוללת של הפרים גדים, כמדומני הוא מזכיר את זה שחזל יכלו לאסור הרבה דברים, אבל משהו שכתוב פירוש שהתורה התירה, חזל לא יכלו לאסור. חזל לא יכלו ללכת בפירוש על משהו שהתורה מתירה, וגם מדרבנן לא יכלו לאסור. זה אולי דבר דומה, כאילו איך הם יכולים בדרשה לומר משהו שהפכי. טוב, בואו נתקדם. ישנו פה כל שיגל פני השדה, זה דווקא צריך להיות תומה גלויה, לא עובר מת במאי אמו, הוא לא מתמה. הדינים האלה הם קצת נוגעים בימינו, לכהנים. הדין של עוד תומתו בו, חזל תורשים תומה בחיבורין, שכל עוד שבן אדם נוגע בתומה, הוא ממשיך את התומה. זה גם הרב גאון על פי זה, טוב, לא על פי זה. הדין שחרב הרי הוא כחלל זה לא 100%, תוספות מונה את ההבדלים, אבל הוא כמעט 100% שחרב הרי הוא כחלל. מישהו שאלתי פעם, אז איך זה שבבתי חולים אין את הבעיה הזאת? למה לכהנים אין בעיה שיש שם הרבה כלים ממתכת? ואני לא יודע מה התשובה לזה. כי הוא ניחה שמצויים את המתים, אבל מה עם כל החרבות? מה עם כל הכלי מתחות ששם? אז אני לא יודע, עוד לא הספקתי לברר את זה. הם לא צריכים לגעת, הם באוהל המת. וכחרב מתמה באוהל. גם באוהל.
גם באוהל חרב רק יוחלב?
נראה לי.
נראה לי רק בנגיעה.
נבדוק. נבדוק, צריך לבדוק. אולי אני לא זוכר נכון. טוב. באיזשהו שלב פה עברו 40 שנה, ויבואו בני ישראל מדבר צין. ותמות שם מרים ותיקבר שם סמוך למיטה קבורה, זה דין כללי, זה דין מיוחד לנשים, מכבוד האישה שהיא תיקבר מהר. ולא היה מים לעידה, עד שמרים מתה לא ברור שהם בכלל ידעו שהמקור של המים זה הודות למרים. הרבה פעמים אנחנו לא מעריכים את הברכות שיש לנו עד שפתאום נעלמים. אנחנו לא יודעים מה אנשים תורמים לנו עד שהם כבר לא תורמים. נכון. יש דעה... כן.
זה מה, כי אומרים שלא מבארותיכם נשתה או משהו כזה. פשוט הייתי בשיעור של הרב לר, והוא עולה קושייה, שבעצם המדרש אומר כאן, אני לא זוכר אם זה המדרש, כנראה המדרש, שדווקא לומר שאנחנו לא נשתה מבאר מרים, אלא. אז אם בעצם באר מרים הוא התפתלה.
אבל זה חזר. זה חזר בזכות משה. זה חזר, זה התפתל וחזר. אז עם ישראל בא ומתלונן שהם ימותו, אנחנו ובעירנו. זה אחד מהדברים שהרמב״ם כותב, שבמעשה התורה מפרטת את המסעות של עם ישראל, כדי שנדע שהם לא עברו במקומות אפשריה מים, לא יכלו לחיות בלי הנס הזה של מן ובער. עכשיו אדם לא יחשוב, כן אפשר לעבור עם 2 מיליון איש במדבר ולחיות, אז לא, התורה בפירוש מפרטת לנו את המסעות שנדע איפה הם נסו, שהם לא נסו איפה שהיה להם מקום לשתות, אנחנו רואים את זה, ברגע שהבאר עוצר, עם ישראל אומר, אנחנו כולנו נמות, גם אנחנו וגם הצון. משה ואהרון באים, וירח כבוד השם עליהם, הקדוש אומר לו, קח את המטה. למה הקדוש אומר לו, קח את המטה? יש דרשות הר"ן, שהר"ן אומר יסוד, שכשיש לנו פעולה, יש לנו כלי שנעשה על ידו נס, אז הכלי הזה מהווה מקור לשכינה. אם אדם אחד עומד והוא מקבל נבואה, אז כשאדם אחר עומד לידו, השפע הזה יכול לעבור, למרות שהשני לא ראוי לזה. זה למה שכשאלישה רואה את הסוסי אש סביבו, אז הנער שלידו יכול לקבל את הנבואה, למרות שהוא לא ראוי. כשאליהו עולה השמיים והוא נהפך להיות מלאך, הוא יכול להעניק לאלישה פי שניים ברוכך ממני, כי אליהו עולה למדרגה העליונה. אותו דבר המטה הזה. למה הקדוש אומר לו, לקח את המטה אם הוא הולך לדבר אל הסלע? כי המטה הזה על ידו נעשו ניסים. ואז ממילא השפע האלוקי יכול ללכת ממנו לדברים אחרים. אז משה מקיל את העדה, ויש לו ציווי לדבר אל הסלע. כל הדורות שעם ישראל עבר במדבר, הקדוש ברוך הוא נתן להם מים, הוא לא עשה מעיין נובע, הקדוש ברוך הוא יכול לעשה שיהיה נחל, שיהיה גשם, לגלות להם איפה מתחת לאדמה יש מעיינות. לא, הקדוש ברוך הוא עושה להם נס, נותן להם מים מהסלע. מסביר, אני חושב שזה הרבי שוי בן שוי, שהקדוש ברוך הוא בן לתת מסר לעם ישראל. אתם נכנסים לדרך חדשה, דרך חיים של תורה. התורה זה קשה, התורה נמשלה למים. אבל בסך הכל הלב שלכם הוא לב של אבן. ולב אבן זה לא קל להוציא ממנו מים. הטבע הוא שלא יוצא מאבן מים. אבל אם מקים את האבן עם המטה על פי ציווי השם, אז יצא מזה מים. אז 40 שנה עם ישראל ניזון מהמים מהאבן בדווקא ללמד אותם שהם גם יכולים להגיע למדרגה הזאת של קיום התורה. אבל עכשיו אנחנו הגענו לדור שכבר גדל על הם חינוך תורני. הם יודעים מה זה שמירת התורה. הם כבר לא קשה להם, זה כבר לא לב אבן כמו הדור הקודם. איתם אפשר לדבר. אז בגלל זה הציווי היה לדבר אל הסלע. אבל כשמשה מגיע לסלע, ועם ישראל הערב רב מתלונן, ואחרי התלונות האלה משה חושב, רגע, הם צריכים לראות שוב את אותה פעולה של מטה, מכה את האבן. והקדוש ברוך הוא אומר, לא, 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 לא. וזה החטא של זה שהוא דיבר איתם, אמר להם שמונה המורים, שהוא רואה את החיסרון שבעם ישראל. וזה גם הסיבה שהקדוש ברוך הוא יכל לומר לו מראש, ככה מסביר הרב פישר, איך זה שהקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה תראה אשר אעשה לפרעה. מה זה אתה תראה בסוף פרשת שמות, אבל לא תראה במלחמה בכיבוש הארץ? מה, הרי יש לו עוד 40 שנה עד החטא הזה. הקדוש ברוך הוא אומר לו, זה שאתה עכשיו אמרת, למה זה שלחתני, אני שהוא מידת הדין לא יכול להוציא את עם ישראל, צריך היה לשלוח את האח שלי אהרון, אז היה הולך יותר טוב. זאת אומרת, אתה מסתכל על עם ישראל, אתה לא רואה את הזכויות שלא שינו לשונה מלבושם וכו'. אתה אומר, במידת הדין אי אפשר להוציא אותם. תשלחו את אהרון, הוא יהיה לך לפה, את האח שלי. הקדוש ברוך הוא אומר, לא, 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 לא. יש להם זכויות. משה טען, לא איש דברים מנוחי, ספי תיבות שמי. אני דין. זה לא אני, זה הכל הרב שלום פישר. לא איש דברים אנוכי. אני לא יכול, אני בדרך של דין. הקדוש אומר, הוא יהיה לך לפה, נכון, יהיה את אהרון. הוא יהיה לך לפה, ראשי תיבות הלל מלא. אבל זה, אתה כן יכול להוציא אותם. אבל זה שהמשה לא רואה את זה וטוען, למה זה שלחתני? אז הקדוש אומר לו, זה המקור שאחר כך יהיה החטא של בהקעת הסלע. שכשמשה מכה את הסלע, זה נובע מתוך זה שהוא לא רואה את הזכויות של המשה. אז זה הבנה אחת.
הוא מוסיף שזה רואה מבחינת 40 שנה שאדם עומד על דעת רבו.
שהוא היה אמור לעמוד על דעתם?
לא, זה רק ישראל כבר.
אז זה רבי שוי בן שוי אומר את זה גם. זה רבי שוי בן שוי אומר. הוא אומר שהדור הזה נקרא דור דעה. ולא נתן לכם לב לדעת עד היום הזה. אבל היום הזה כבר כן, כבר עבור 40 שנה, הם כן מבינים. כבר עבור 40 שנה, הם כן למדו. זה כבר דור אחר. ככה רבי שוי בן שוי אומר את זה.
אולי אפשר גם להוסיף על מה שאמרת קודם. לגבי, יש לך את הכהנים ויש את הלווים, אז כאילו שמעתי שהכהנים זה יותר אנשי חסד וכו', והלווים זה יותר באמת הדין, היותר קשוחים, באמת בגלל זה הלווים הרי שומרים מסביב לבית המקדש וכו', הכהנים הם בפנים, אז בגלל זה דווקא צריך שהלווים ישמעו, שהכהנים לא, תגידו כולם, כזה בכיף, אבל לא זוכר, אני קראתי את זה איפשהו, אמא שלי פשוט עשה איזושהי עבודה, זה באמת שהכהנים, נראה לי הרב חיים דוד הלוי, דוד זה פשוט. יכול להיות שהכהנים זה באמת, העניין שלהם זה חסד וכו'. בגלל זה הם גם לא שום דבר כנראה. טוב, אז זה תכונות פשוט כוללות גם כן. לא דווקא נקודתי, אלא...
טוב, שומעים? מה זיינו אם אתם בי? אז יש דעה שהחטא של משה ואהרון היה שהם גרמו לעם ישראל לחשוב, הרמב״ם אומר בשמונה פרקים, חשבו שעם ישראל לחשוב שהקדוש ברוך הוא כעס להם על שהם שעלו למים, והקדוש ברוך הוא לא כעס. אז הרמב״ן מקשה הרבה קושיות על הרמב״ם, והריטב"א יש לו ספר שהוא מתרץ את כל הקושיות של הרמב״ן על הרמב״ם. הריטב"א כתב ספר זיכרון, רק להגן על הרמב״ם. אז הרמב״ן הולך בעיקר על הפשט עם רבנו חננאל, שהחטא היה שהם אמרו המין הזה לזה נוציא, שהם יחסו את זה כאילו לעצמם, וזה היה החטא. ואז העם אולי חשב שזה החוכמה של משה ואהרון שהוציא את המים, וזה לא קידשתם אותי, שזה גם כן מעלתם בי, שמי שנהנה מההקדש נקרא מילה, מריתם פי, הקדוש ברוך הוא אומר, הקדוש אומר דיברתם שהתקדש לעיניהם. הרמב"ן אומר שיש פשט שהוא בעומק, שהוא בסוד, ואת זה אני לא הבנתי. אתם מבינים, תגלו לי, אני אשמח לשמוע. יש שיטה שכולם דוחים, שמשה ואהרון הסתפקו ביכולת של הקדוש ברוך הוא, שהם אמרו, המין הסלע הזה, מה הקדוש ברוך הוא יצא הסלע הזה מים? אז, וזה יותר תואם למה שחזל אמרו, זה, השיטה הזו מנסה ליישב לפי מה שחזל אמרו, איזה קשה של צון ובקר, או שזה, אלא שזה היה בפומבי, משמע שזה אותו חטא. הרי מה היה בצון ובקר? משה רבינו אמר, הצון ובקר ישחט להם, אם כל דגי היה מאסף להם, משמע בפשט, שהוא הסתפק ביכולת של הקדוש ברוך הוא. אז בגלל זה השיטה הזו רוצה ללכת עם המדרש הזה. יש שיטה כזו שהראשונים דוחים אותה. כן? אוקיי, עכשיו פה יש, אם הבנתי את הדרשות רי בן שויב, אני לא בטוח שזה מה שהוא התכוון לומר. אני חושב שמה שהוא התכוון לומר, זה, יש לו עריכות, אם היה לנו זמן, הייתי מצטט, יש לו עריכות על ענייני הכעס בחזל. יש לו פשוט סיכום, מה החזל אומרים על כעס. יש לנו עוד זמן? בסדר. מה שאתם אומרים. מה? אתה רוצה שנמשיך על קאסט? אתה רוצה שנתקדם ואז נחזור על קאסט?
לא, נמשיך על קאסט.
בסדר. אז יש לו הקדמה שלמה על קאסט. מתי שאתה צריך לך? לך, נוח. הוא אומר ככה. חזל לימדו אותן טוב, ערך אפיים מגבור ומושל ברוכו מלוכי דיר. הוא אומר, יש שני דרגות בהתגברות על כעס. יש ערך אפיים. זה בן אדם שמכיסים אותו, והוא לא מגיב. לוקח לו זמן, חושב, שוקל, 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 בסוף מתנקל. הוא ערך אפיים, הוא לוקח את הזמן. אז זה טוב. זה טוב מגיבור, כי יש לו שליטה. אבל הוא לא מצליח לעקור את הכעס. אין לו שליטה מלאה. מושל ברוכו הוא אדם שיש לו שליטה מלאה. הוא לא כועס. הוא לא צריך להתנקם אחר כך, הוא מושל ברוחו, הוא יותר טוב מלוכי דיר. גם ככה הוא מסביר את הפסוק של שכל אדם העריך פה, זה השלב הראשון. ותפארתו, אבל המדרגה הכי גבוהה, זה עבור על פשע, שהוא יכול בכלל למחול, הוא לא מגיב על זה. האוויל ביום יוודע כעסו, רק מכיסים אותו, הוא מגיב. כל רוחו יוציא כסיל, ברגע שמכיסים אותו מיד, יש לו תשובה, הוא מיד. חזל לימדו אותם שצריך להיזהר מהכעס. אליהו אמר לרב יהודה, אח ודרסה לחסידה, לא תרתח ולא תחתי. אל תכעס ולא תבוא לידי חטא. הכעס הוא מביא לידי חטא. הגמרא אומרת בפסחים, שלושה קדוש ברוך הוא אוהבן. מי שאינו כועס, מי שאינו משתכר, מי שאינו מעמיד על מידותיו. זה אחד מהאלה שהקדוש ברוך הוא אוהב. אתה אומר, שלושה חייהם אינם חיים. הרחמנים, הרתחנים והניני הדעת. ואמר רב יוסף, כולו יתנו בי. רבי שמעון בן אלעזר אומר משום חילפה בריא יגבה, שאמר משום רבי יוחנן בן נורי, המקרע בגדיו בחמתו, והמשבר כליו בחמתו, והמפזר מעותיו בחמתו, יהי בעיניך כעובד עבודה זרה. שכך אומנותו של יצר הרע. היום אומר לו עשה כך, ולמחר אומר לו עשה כך. עד שאומר לו עבוד עבודה זרה והולך ועובד. אז מה היסוד פה? שהאדם לא שולט על עצמו, היצר הרע שולט בו. ועוד רגע נחזור לזה, שאם הבנתי את רי בן שויב, טוב, אמרתי כבר עכשיו, מה שהוא אומר זה שכשמשה כעס, אז הוא נתן לרגע איפה שהוא לא שלט. הוא נתן ליצר הרע, שהוא מלאך המוות, שהוא השטן, להיכנס ולשלוט לרגע. זה החטא שגרם לו למוות. זה שהוא נתן לו פתח. אמר רבי יבין מי אי קרא, מה המקור לזה? לא יהיה בך אל זר. איזו אל זר שיש בגופו של אדם, ואומר זה יצר הרע. אז הגמרא אומרת, רגע, אז מה מדובר במשנה, שהמשנה מדברת על משבר הקוראי בחמותו? דקאביד למירמה אימתא האין שביתה. הוא יכול לעשות, אם הוא צריך להפחיד את האנשים במשפחה, לראות שהוא רציני, כמו שרב יהודה, שהגמרא מביא הרבה דוגמאות, שכולם היו שוברים דברים שהיו כבר שבורים. היו לוקחים כלי שבור ושוברים אותם כדי להביר רתח. עכשיו פה יש דבר מאוד מעניין. הרמב״ם כותב לנו בהלכות דעות שהכעס מידה רעה, ראוי לאדם שיתרחק עד הקצה האחר, וילמד שלא לכעס, אפילו דבר שראוי לכעוס, אם הוא צריך להטיל אימה על בניו ובני ביתו, אז הוא יכול לעשות עצמו בפניהם כאילו הוא כועס, אבל שהוא בינו לבין עצמו לא יהיה כועס. אמרו חכמים ראשונים, כל הכועס כאילו עובד עבדה זרה. ואמרו שכל הכועס עם חכם חוכמתו מסתלקת, עם נבין בועתו מסתלקת, ובעלי הכעס חיים אינם חיים. אז כל זה בסדר, זה הכל בחזן. הרמב"ם מלכות שבת אומר ככה, החובל בחברו, אף על פי שהתכוון להזיק, חייב. מפני נחת רוחו, שהרי נתקרה דעתו ושכחה חמתו, והרי הוא כמתקן, ואף על פי שאינו צריך לדם, אז לכל זה מלאכה שאינה צריכה לגופה, לא. הוא בכל זאת חייב, כללית אנחנו אומרים חובל רק חייב אם הוא צריך לדם, כשבן אדם כועס על חברו וחובל בו, הוא חייב כי הוא רצה, הוא תיקן את יצרו הרע. אומר הרעבד, לא נכון. אומר הרעבד, החובל בחברו, אף הפי שהתכוון להזיקו, חייב מפני נחת רוחו, לא נכון. אמר אברהם, כמה נפלאים דבריו ומתמיהים אסופותיו, שהרי אפילו קריאת בגדים אם לא להטיל אימה על אנשי ביתו, קראו עובד עבדה זרה וכל שכן חובל בחברו לנקימה. אז מה רעבד אומר לנו פה? הוא אומר שהבן אדם, בגלל שהוא כעובד עבדה זרה, הוא מקלקל. מה זאת אומרת הוא מקלקל? הוא תיקן את רוחו, הוא היה כועס. זאת אומרת, הרעבד תופס שההגדרה הזו של חזל, של כעובד עבדה זרה, זה הגדרה שהפעולה היא כל כך הרסנית, זה מקלקל. זה צריך ביור. יש לי צריך עיון. אני לא מבין לגמרי את השיטה של הרעבד. הגמרא כן אומרת שיש גדר שמתקן אצל רוחו.
נכון, אולי זה במעשה, אבל יש את הצד המידותי. זאת אומרת, מקלקל.
אבל דיני שבת, הרעבד אומר שהוא צריך להיות פצור. הוא תיקן, הוא קלקל. אומר הרעבד, בגלל שהוא כעובד עבדה זרה, הוא קלקל. יש רמב״ם, הרמב״ם שואל, איך שוחט בשבת יכול להיות חייב? הרי אם הוא חייב, זאת אומרת שהוא מומר לחילול שבת. מומר לחילול שבת, אז השחיטה שלו פסולה. אם השחיטה שלו פסולה, אז הוא מקלקל, אז הוא כבר לא מומר. אז השחיטה צריכה להיות קשירה. אז ככה... כן.
אף על פי שמומר זה כאילו אחרי שהוא כבר חזר בשנה.
כן?
לא?
לא זוכר. אז הרבי שואב בן שואיב מביא את כל זה כהקדמה, כי הוא הולך בשיטת הרמב״ם שהחטא של משה רבנו במי מריבה היה שהוא כעס. אז הוא אומר, הרמב״ם כותב שאין כזה דבר בן אדם שישלים מידותיו 100%. אפילו אדון כל הנביאים תו מידות, אדם תמיד צריך לשאוף ל100%, אבל אדם צריך לדעת שהוא לא הגיע. שהוא לא הגיע, זה שאיפה שמתוך ההיכרות שאין 100%. זה אולי עידוד לנו שעוד לא הגענו, בסדר. יש דרך, לכולם יש דרך. זה טבע הדברים. כן.